אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היום בגבוהה גבוהה עוד לא עבדה תקוותנו. אז מה היא תקווה, למה אנחנו צריכים אותה ואיך היא קשורה לפוליטיקה? מתחילות.
גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נדבר על תקווה. נברר מה זה אומר לקוות, למה אנחנו מקווים, ומה קורה לנו כשאנחנו מיואשים, חסרי תקווה. בהמשך נשאל מה קרה לתקווה בשבעה באוקטובר, לאן, אם בכלל, היא מכוונת אותנו היום, ואיך כל זה קשור בפוליטיקה. איתי באולפן פרופסור אוריאל אבולוף, חוקר פוליטיקה של פחד, עושר ותקווה, סכסוכים ותנועות חברתיות. הוא פרופסור חבר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. שלום אוריאל.
שלום רב.
מה זה תקווה בכלל? ממה היא מורכבת?
הלוואי שידעתי. כשאנחנו חושבים על תקווה, יש לנו לרוב כמה מרכיבים בראש. מרכיב אחד הוא רצון, זה משהו שאנחנו רוצים אותו. מרכיב שני הוא הטוב. כלומר, זה לא סתם משהו שאנחנו רוצים, זה משהו שאנחנו רוצים כי הוא טוב. המרכיב השלישי הוא אי-וודאות. כדי לקוות באמת, אנחנו לא יכולים להיות משוכנעים לגמרי שדבר מסוים יקרה. והמרכיב הרביעי, שהוא אולי המתעתע ביותר, הוא שיש לנו יכולת לחולל אותו, או לפחות לסייע בכך שאותו דבר טוב שאנחנו מקווים שיקרה, אכן יקרה. אוקיי? אלה ארבעת המרכיבים העיקריים שקיימים כאשר אנחנו מדברים על תקווה, למרות שכמובן אנחנו לא באמת חושבים על ארבעת המרכיבים האלה כל פעם כשאנחנו אומרים תקווה. אם אני אומר למשל, אני מקווה שאני אצליח בבחינה, אני זורק את המשפט הזה סתם כך. אין לזה באמת משמעות עמוקה מבחינת ארבעת המרכיבים הללו. אוקיי? ברור שזה דבר טוב, אבל אני לא מנתח את המרכיבים השונים, את ארבעת מרכיבי התקווה, כדי לומר כן.
יש גם מימד של זמן, נכון? כי זה משהו שקורה, אני מקווה בהווה למשהו בעתיד.
זה מעניין, לכאורה כן, לכאורה צודקת, זה לגמרי שייך לעתיד, אבל הרבה פעמים אנחנו נביע משהו על, על העבר, זאת אומרת, אני מקווה שהיה לך טוב, נכון? אני אתייחס באיזשהו מקום לעבר, אבל גם כשאני מדבר על העבר, העתיד באיזשהו מקום מתגנב לשם, כי אני מקווה גם לרגע עצמו שבו את באה ומספרת לי על מה שהיה בעבר, ואולי על ההשפעה העתידית של אותו רגע.
למה שאלת התקווה היא בכלל חשובה, או למה היא חשובה לך, למה אתה מתעסק בה?
אני לא יודע מה הסיבות הנפשיות, את יודעת, הפסיכולוגיות, לעובדה שהתקווה שוכנת בי באופן שקשה לי לגמרי לפענח אותו, אבל אני יודע שהיא נמצאת שם לפעמים ברגעים שהיא לכאורה לא אמורה להיות שם. אני כמעט לא זוכר רגע, ואני אומר כמעט רק בגלל שאני לא זוכר דבר אחר, רגע בחיים שלי שבו איבדתי לגמרי תקווה. ואני חושב שאני טועה גם בחיים האישיים שלי וגם בעבודה האקדמית שלי. האם זה משהו שמלווה אנשים אחרים? באיזה מידה זה מלווה אותם? מה זה עושה להם? כי לפחות באופן תיאורטי קשה לי לחשוב על למה בכלל לקום בבוקר אם אין לנו תקווה.
בוא נדגים את זה.
כן.
אמרנו רצון, אנחנו מכוונים לטוב מסוים.
נכון, אי-וודאות.
אי-וודאות, ואנחנו יכולים...
יש תחושה של מסוגלות, agency או efficacy באנגלית אנחנו נגיד.
שיש איזושהי פעולה שאנחנו יכולים לעשות
בדיוק.
בשביל שדבר מה...
תגידי את זה למשל לאופטימיות, אוקיי? תקווה זה לא אופטימיות. תקווה זה גם לא אמונה, אגב, בהקשר הזה.
אז אוקיי.
למה זה לא אופטימיות?
וגם תגיד לי למה זו לא אידיאולוגיה.
תקווה יכולה להיות חלק מאידיאולוגיה, אבל היא כמובן לא אידיאולוגיה. עכשיו, לגבי אופטימיות, האי-וודאות לא עמוקה במיוחד. באופטימיות אתה חושב שהולך להיות טוב, כן? זה בהגדרת האופטימיות. בתקווה מאוד מאוד יכול להיות שלא יהיה טוב. אבל אתה חושב שיש איזשהו סיכוי, סיכוי מסוים, הוא יכול להיות מאוד מאוד קטן, כן? זאת יכולה להיות תקווה נואשת. אבל יש סיכוי מסוים שיהיה טוב. לכן זה לא המצב של אופטימיות, צריך גם לומר שבאופטימיות לא בטוח שיש בכלל agency. כלומר, אתה יכול להיות אופטימי לגבי נניח המצב הכלכלי, במדינה, בעולם, או שלום, כל האפשרויות הללו, בלי לחשוב שלך יש בכלל חלק בתוך המהלך הגדול הזה. כלומר, יש כאן את המרכיב של הטוב, ויש כאן את המרכיב של היית רוצה, זאת אומרת רצון למשהו טוב, אבל ההנחה היא שהדבר הזה הולך לקרות איתך ובלעדיך. זה מאוד שונה מתקווה. כי כאן, שוב, יש פחות מרכיב עמוק של אי-וודאות. אם אתה מאמין שכך יקרה, זה שוחק את האי-וודאות. ובהרבה מאוד מקרים גם אין הרבה תפקיד לאג'נסי בתוך העניין הזה. יש משהו מאוד מאוד מיוחד בתקווה שמרחיק אותה במשהו לפחות, מהשדות המטאפיזיים של האמונה. תקווה בעיניי היא ממש בליבה של האנושיות שלנו. תחשבי למשל, האם אלוהים מקווה? אלוהים לא מקווה, אלוהים יודע. והוא כמובן גם כל יכול. אין פה עניין של לקוות, גם חיות, כן? בעלי חיים שאינם אנושיים. אין להם יסודות של תקווה. זה הדבר שמייחד אותנו בהרבה מובנים באופן מובהק.
אני בדיוק חושבת על הכלבה שלי, אם כאילו היא יושבת בבית ומקווה לאיזה נקניקייה, או שהיא חייבת לראות אותה בשביל לרצות אותה.
זה מרכיב אחד, זאת אומרת, לזהות את האפשרות הזאת, נכון?
כן.
וגם אצל בני אדם יש לפעמים את המרכיב הזה, אבל אנחנו רואים מעבר לזה אצל בני אדם. זאת אומרת, התחושה הזאת שלנוכח אי-וודאות, ולפעמים בהקשר הזה, כמו שאמרנו, תקווה נואשת, יש עדיין מקום לפרט, לאג'נסי הזה, שלבוא ולחולל איזשהו, מה שזה לא יהיה, שיביא את הטוב שאליו אתה מפלל.
אתה קושר בין תקווה למשמעות, או בין תקווה לשאלות של בחירה.
תקווה היא לא נמצאת שם פשוט באיזשהו חלל ריק, ואולי תקרה, אולי לא תקרה. כדי לקוות באמת, במובן המלא, המשמעותי של המילה הזאת, והנה השתמשתי כבר במילה, משמעות, אתה צריך להיות נוכח ואתה צריך לבחור ולבצע את הבחירה שלך, וכמובן גם לקחת אחריות לבחירה הזאת. עכשיו, אחד מהנקודות שבהם בחירה ובכלל שאלת החופש מתחברת לתקווה, זה דרך שאלת הטוב. כלומר, אמרנו שיש כאן מרכיב של רצון, רצון בטוב. עכשיו, מהו הטוב? האם הטוב נתון לנו מאים שמיים? לפי תפיסתי, לא. זאת אומרת, אנחנו אלה שמבצעים את הבחירה, לפעמים היומיומית, לפעמים מרגע לרגע, ביחס למה הוא טוב ומה הוא, אם תרצי, רע או לפחות פחות טוב. עכשיו, כדי להגיע לשם, כדי להגיע לנקודה הזאת, אנחנו צריכים חופש. והחופש שלנו, כן, יש לו מרכיב את הבחירה, יש לו גם את המרכיב של החשיבה, של הרהור, והייתי אומר גם הרעור, כן? הניסיון שלנו לפענח לעצמנו, מה טוב, מה פחות טוב בעולם הזה? ולאחר שניסחנו לעצמנו, להתאים את הרצון שלנו לכך, להעריך האם הדבר הזה סביר או לא סביר, וכאמור בתקווה יש אי ודאות שהיא מאוד מאוד עמוקה, ולאחר מכן שוב, התפקיד המכריע שלנו, בניסיון לחולל את הדבר הטוב הזה.
בוא נקשור את זה לאידיאולוגיה. יש איזה גול כזה של טוב שאני מכוונת אליו, ויש אייג'נסי, יש פעולה
לגמרי.
בעולם,
נכון.
ויש רצון.
מה חסר? אי ודאות. כי באידיאולוגיה אין אי-וודאות ביחס לטוב. זאת אומרת, מה שאידיאולוגיה נותנת לנו זה איזושהי מסכת שלמה, לרוב קוהרנטית, מאוד מאוד ברורה, שמבחינה בין הטוב לבין הרע, באופן שמכוון את הפעילות שלנו יותר משאנחנו מכוונים אותו. כלומר, אידיאולוגיה היא איזושהי מסגרת שבאה ואומרת לנו, תעשו כך, בשוני מובהק מתקווה. כלומר, אם תרצי איזושהי מטאפורה מאוד מוחשית, היום כמעט ולא משתמשים בכלים האלה, ואולי טיפה חבל.
נשאר משהו פתוח בסוף.
תקווה בסופו של דבר מבקשת ממך לעצב לעצמך מצפן. וזה לא סתם, ויפה מאוד בעיניי שיש בעברית קשר בין מצפן לבין מצפון. זה מה שתקווה מפצירה בנו, לייצר לעצמנו באופן אינדיבידואלי. אידיאולוגיה היא לא כזאת. כלומר, אידיאולוגיה יכולה באיזשהו מקום לתת לנו קואורדינטות. הנה, יש את האידיאולוגיה הזאת. נניח, יש מרקסיזם, ויש קפיטליזם, ויש ליברליזם, ויש סוציאליזם, ויש אוטוריטריזם. אוקיי? יש כל מיני איזמים שאתה יכול לנסות להתכוונן אליהם כקואורדינטות אפשריות. אבל בסופו של דבר זה התפקיד שלנו לעצב לעצמנו את המצפן, את המצפון האינדיבידואלי שינחה אותנו בחיים, ובהתאם לכך יוביל אותנו, באמצעות התקווה, לעבר מה שאנחנו נראה כאופק, לעבר מה שאנחנו נראה כחזון שלנו. לרוב אנשים לא מתייחסים כך אל אידיאולוגיה. הם מתייחסים אל אידיאולוגיה פחות כקואורדינטיות, יותר כקטגוריות. אז הנה, אני נמצא בתוך הקופסה הזאת. נניח, אני ליברל, ולכן אני א', ב', ג', ד'. זה קורה גם עם פוליטיקת זהויות, אוקיי? לא רק עם אידיאולוגיות. בגלל הזהות המסוימת שלי, אני יכול למשל להיות יהודי, או ישראלי, או גבר, או לבן, לא משנה, בפוליטיקת הזהויות של היום. והיא תגדיר עבורי סוג של איזושהי קטגוריה, איזושהי קופסה, אני אכניס את עצמי בתוכה, ואז אני ארגיש בנוח. ואז אני ארגיש שמצאתי את המקום שלי.
ואתה אומר שבתקווה נשאר המקום באמת של אי-וודאות הזה, שאני אף פעם לא לגמרי יציב.
תקווה ניזונה מספק. הדבר הזה שלפעמים כל כך מפחיד אותנו, אין אפשרות בעיניי לחשוב באמת ולחוות באמת. וזה אולי הדבר המרכזי, לחוות תקווה מבלי ספק. וזה מה שהופך לפעמים תקווה לדבר בעייתי. תראי, באיזשהו מקום, אנשים שמקווים הם לא אנשים שהם לגמרי מאושרים. וזה נשמע מוזר, כי אנחנו מתייחסים בדרך כלל לתקווה ולאושר כשני רגשות מאוד חיוביים. אבל בסופו של דבר, כדי לקוות למשהו, אתה צריך לראות הבדל, אתה צריך לראות פער.
בין איפה שאתה, כן.
בין המצוי לבין הרצוי, או אפילו הראוי. אוקיי? אבל הפער הזה זה גם פער מתסכל. זה לא פער שגורם לך להגיד כפקה. זה פער שיכול אפילו לאמלל. ובמובן הזה יש איזשהו מתח שהוא מרתק בעיניי, בין אושר לבין תקווה. ואנחנו נגיע בהמשך, אני יודע, לפוליטיקה, וכאן אני חושב שאפשר יהיה לעמוד על ההבדל בין פוליטיקה של אושר לפוליטיקה של תקווה.
בוא נעמוד עליו.
אוקיי, יאללה.
יאללה. איך תקווה קשורה לפוליטיקה?
לכאורה, כמו כל דבר בחיים, גם פוליטיקה לא יכולה להתקיים בלי תקווה. אוקיי, מה הסיבה שבכלל אנחנו נצא מהרחוב ונניח נפגין, או נחתום על עצומה, או נשתתף במדיה חברתית באיזשהו אופן פוליטי, או קל וחומר שנלך לקלפי ביום הבחירות ונשים פתק כזה ולא פתק אחר. יש כאן מרכיב של תקווה. אנחנו חושבים שמשהו מסוים יכול להיות טוב, יש לנו רצון שהוא יגיע, אנחנו לא בטוחים בדבר הזה, ואנחנו חושבים שיש לנו תפקיד שם. זאת אומרת, אפילו התפקיד הקטן הזה של לשים את אותו פתק, או להשתתף בהפגנה ולתפוס איזה כמה סנטימטרים שם בכיכר, אוקיי? בזה אנחנו איבנו תקווה. פוליטיקה שאין בה תקווה היא פוליטיקה ריקה מתוכן. היא פוליטיקה שהיא כל כך סטגנטית, שיש לה כמעט דלות רוח וחומר שמנטרלת את המשמעות של הפוליטיקה עצמה. לכן קשה לדמיין פוליטיקה כפי שאנחנו מכירים אותה בעולמנו, בלי יסודות מסוימים של תקווה. אבל כמובן, כמו בהרבה מאוד דברים, זה סוג של איזשהו ספקטרום. ולכן הזכרתי קודם את המתח הזה שבין תקווה לבין עושר שבאים לידי ביטוי בפוליטיקה. כי מה למשל יכולה להיות מטרה אידיאלית של פוליטיקאי שנמצא בעמדת שלטון ורוצה להישאר באותה עמדת שלטון? אם כל האזרחים, כל הזמן, יהיו מאוד מאושרים, למה שירצו לשנות משהו? נכון? ובמובן הזה, הוא יוכל להישאר שם, יוכלו להישאר שם לכאורה לנצח, כן? עד יומם האחרון לפחות. במובן הזה, אם אתה מצליח לחולל תודעה של עושר אצל האזרחים, במידה מסוימת אפילו בהקשר כזה, הנתינים שלך, אין באמת מקום אמיתי לתקווה. אם הכל כל כך טוב, למה אתה בכלל יכול לקוות? שוב, תקווה ניזונה ממתח מסוים. לא הכל בסדר. יכול להיות יותר טוב. אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב. וכאן יש מתח בין פוליטיקה של עושר לבין פוליטיקה של תקווה. ואז פוליטיקאים שיודעים כמובן שהם לא יוכלו לגרום לכל האזרחים להיות מאושרים כל הזמן, מנסים לחשוב, אוקיי, איזה טריק יגרום לאזרחים להבין שבעצם זה המקסימום שהם יכולים להגיע אליו. וכאן למשל אפשר לדבר על המקום של פוליטיקה של פחד ושל הפחדה בכל העסק הזה. כי גם עושר ופחד לא נראה כאילו שהם הולכים ביחד, אבל הם יכולים ללכת נהדר ביחד. והסיבה לכך היא שאם אתה חושש כל כך מהאלטרנטיבה, ולכן אתה מפחד לקוות לאלטרנטיבה, אתה תסתפק במה שיש לך עכשיו, ואולי תשכנע את עצמך שזה הכי טוב שאפשר.
אני גם תוהה על הדבר הזה, מאושר וכמה הוא יכול להחזיק בלי מתח לאורך זמן.
כן, יש ניסוי פילוסופי מאוד מפורסם של נוזיק. נניח שאת מחוברת לאיזושהי מין מכונת עושר, כן? שמסיבה לך עושר בלי הפסקה, כל הזמן. אבל את שם, במכונה הזאת.
אני אתחיל לפקפק, זה עושר? אולי יש עושר אחר.
אלה הישגויות לפני המכונה, אבל נניח שאני יכול להבטיח לך לגמרי שבתוך המכונה עצמה, מה שזה לא יהיה שאת מגדירה כעושר, את תקבלי את זה. כל הזמן, בכל רגע נתון, התעלות. אם למשל, את מזוכיסטית, את אוהבת לסבול, זה הקטע שלך בחיים, מה לעשות? מה שהופך אותך למאושר זה שאת סובלת. נהדר, המכונה תספק לך את כל הסבל. ואפילו תעשה את זה בצורה כל כך חכמה, שהיא תגרום לך לפעמים לתחושה של פחות סבל, כדי שאחר כך תהני אפילו עוד יותר מהסבל שיתנו לך, אוקיי? אז אני עכשיו נותן לך ערובה מוחלטת. תשמעי ויאנה, את הולכת להיות מאושרת, נקודה, אלה יהיו החיים שלך. רק מה, אני אומר לך, תשמעי, זה עד בתוך המכונה, זהו. השאלה אם את תכנסת למכונה הזאת, נניח פותחת עכשיו את הדלת ואת שם, מפלה את שארית חייך בתוך המכונה, או אומרת לא. מה התשובה שלך אגב?
אני אומרת לא.
את אומרת לא. עכשיו, אפשר לשאול, למה? כי אני נותן לך פה את האושר, בכף היד, פשוט תקחי אותו, הדבר הזה שכולם כמהים אליו כל הזמן, נכון? המרדף אחר האושר. למה לא? בגלל שעבור רוב האנשים, לא כולם כמובן, יש משהו, כמו שאמרת, במתח הזה, בין המצוי לרצוי, ולפעמים גם הראוי, שמעניק...
זה אנושי באיזשהו אופן.
זה אנושי וזה מעניק חיות. אנחנו ואיטליטי, אנחנו מרגישים עכשיו שאנחנו חיים, מתוך המתח הזה, זה מנוע מסוים, שמפעיל אותנו ואנחנו כמהים אליו. אנחנו כמהים למתח הזה. הכמיהה הזאת נמצאת בליבה של תקווה. ועכשיו, מה שאנחנו רואים... לסגור מעגל, מה שאנחנו רואים הרבה פעמים בפוליטיקה, שפוליטיקאים מנסים באיזשהו מקום לדחוף אותנו לתוך המכונה הזאת של נוזיק, בשורה מאוד מאוד ארוכה של דרכים. פחד זה חלק מהמנגנונים. ולהרחיק אותנו ממחוזות התקווה. כי תקווה, הם יודעים, זה גם יכול להיות מנוע לשינוי ולהעפה שלהם, כן? להדחה שלהם, מקץ השלטון.
אני שומעת מבצבץ בין בשיחה שלנו, אני שומעת את אריסטו הרבה, את הפוליטיות של האדם, שכאילו התקווה היא הקריאה לפעולה פוליטית,
כן.
או משהו כזה.
יש כאן שני מרכיבים שמתחבים באריסטו. המרכיב אחד הוא כמובן ה-Virtue Ethics של אריסטו. זאת אומרת, הוא ניסה להתמודד בעיקר עם שאלת הסגולות האנושיות שלנו.
האתיקה,
סוג...
כן.
נכון. האתיקה שלו הייתה אתיקה שמנסה לטפח את הסגולות הטובות האנושיות, אוקיי? למשל חוכמה, למשל אומץ, למשל הקשבה, למשל מתינות. כל ההיבטים הללו נמצאים בליבה של האתיקה שלו, אבל מעבר לכך, כשאנחנו לוקחים את האתיקה לפוליטיקה, העיקר מבחינתו היה האזרח, זאת אומרת, האופן שבו אנחנו משתלבים בתוך החברה ומנסים באמת לייצר את הטוב המשותף. אחד מממשיכי דרכו של אריסטו בעידן המודרני, חנה ארנט, הדגישה מאוד את היסוד הזה. כיצד אנחנו יכולים להפוך להיות אזרחים במלוא מובן המילה? אנשים משמעותיים לא רק לעצמנו, כן? אנחנו מחפשים את המשמעות אולי, אבל האם אנחנו יכולים לעזור גם לזולתנו לחפש משמעות? ובהקשר הזה הפוליטיקה יכולה להיות קר מאוד מאוד פורה לעשייה הזאת, למאמץ החברתי. את יודעת, באיזשהו מקום זה מתחבר כשאנחנו חושבים נניח על המהפכה הצרפתית. ליברטה, גליטה, פטרניטה, נכון? החירות, השוויון והאחווה, הסולידריות. וכשאנחנו חושבים על מחשבה פוליטית, הרבה פעמים התמקדנו בשני הערכים הראשונים, כערכים המרכזיים, חירות מכאן ושוויון מהצד השני, וכל הזמן יש את המתח ביניהם, נכון? בחשיבה הליברלית. אבל באיזשהו מקום אנחנו הזנחנו את היסוד השלישי, את היסוד של האחווה, את היסוד של הסולידריות. ובהרבה מובנים זה היסוד שתקווה לפחות מבקשת לזמן כשהיא נמצאת במרחב הפוליטי. שאלה מכרעת בעיניי היא למה אנחנו יכולים לקוות. תראי, בפילוסופיה, ואני חושב שזה רגע ממש ממש יפה, עמנואל קאנט נחשב בעיני רבים לחותם של פרויקט הנאורות, והוא שאל שתי שאלות מאוד מאוד גדולות. מה אני יכול לדעת? זאת שאלה שהיא אפיסטמית. והשאלה השנייה היא כאילו, מה קיים? מה נמצא שם? ויש שאלות מאוד מאוד גדולות, גם מהבחינה האונתולוגית, כן? מה שקיים ומה שרצוי שיתקיים, כן? מה נכון שיהיה? ומה אני יכול לדעת? שאלות שהן מאוד מאוד נכבדות בפילוסופיה. אבל לכאן הייתה שאלה שלישית, שאליה כמעט ולא שמים לב. והוא אמר את זה ברצף, את שלוש השאלות. מה קיים ויכול להיות טוב יותר, מה אני יכול לדעת, ולמה אני יכול לקוות. כי עכשיו, מאוד מאוד מעניין איך אצל כאן זה התחבר עם שאלת האושר. מאוד מעניין איך שאלת האושר אצלו התחברה בשאלת האלוהים. כאן בסופו של דבר, עם כל פרויקט הנאורות החילוני לכאורה, נזקק לאלוהים. כדי שאפשר יהיה להציע תקווה שהטוב בסופו של דבר יהפוך אותך למאושר. אוקיי? זאת הייתה התקווה שלו. וכל זה סוג של איזשהו סיבוב, לא יותר מדי ארוך אני מקווה, בשביל לומר, כן, שאלת יסוד היא למה לקוות, אבל הייתי אומר לא רק ברמת הפרט, למה אנחנו יכולים לקוות. כי בסופו של דבר, כשהתקווה היא אינדיבידואלית ותו לא, זה רק אנחנו כשלעצמנו, זו תקווה אותה, דלה מאוד.
זו אותה מכונה.
במקרה של מכונת תקווה אינדיבידואלית, אז כן, אני אקווה כל הזמן, אבל אם אין לי פרטנרים, מה המשמעות בכלל של התקווה הזאת? ואגב, פרטנרים צריך לומר לא רק בהקשר הפוליטי. Okay, ברור שכדי לחולל דברים בחברה, אנחנו צריכים לפעול במרחב הפוליטי, כדי שאנחנו נוכל לעשות ביחד את הטוב הזה. אבל גם במרחב האישי, המשפחתי שלנו, כי אנחנו זקוקים לאנשים אחרים, כדי לקוות באמת, תראי, תקווה בסופו של דבר מחייבת מאיתנו, לא מחייבת שום דבר האמת, אבל היא מבקשת מאיתנו אומץ לב. אומץ לב במובן העמוק של המילה. וחלק מאומץ הלב הזה הוא לפנות לאנשים אחרים. וחלק מאומץ הלב הזה הוא להבין את מידת הפריחות שלנו, לנסות ולהתחבר לפריחות, לרגישות, לפגיעות שלהם, וביחד לנסות ליצור משהו אחר וטוב יותר. זאת המשמעות של תקווה כשהיא יוצאת מתוך הבועה האינדיבידואלית, אצל קאנט האוניברסלית, לאיזשהו מהלך חברתי, שיש בו מרכיבים של אחווה, שיש בו מרכיבים של סולידריות, של הבה נחשוב ביחד על הטוב המשותף הזה. הבה נסתכל בעיניים לאי ודאות, גם ביחס להבחנות המוסריות שלנו, גם ביחס לסיכוי ההצלחה שלנו, והבה נעשה ביחד את הבחירה הזאת, ונעשה, ניקח אחריות, נפעל כדי שדברים יהיו טובים יותר.
ומה לגבי ייאוש?
וואו, זה קשה.
או מה בין תקווה לייאוש?
אז כן, את יודע, דיברנו קודם על, כאילו אני שיחקתי את זה ואמרתי תקווה נואשת, נכון? כאילו שאני מחבר את התקווה לייאוש, איזשהו מקום שהוא בין לבין. מה זה תקווה נואשת? תקווה כנגד כל הסיכויים, נכון? וכאן אנחנו מתקרבים במשהו לייאוש, אבל אנחנו עדיין לא שם, כי אנחנו עדיין מקווים. איפה זה חוצה את הקו? הרבה פעמים כאשר התקווה הזאת היא כל כך נואשת עד שהיא הופכת למשאלת לב. תקווה בסופו של דבר, כדי שתהיה אמיתית, כדי שתהיה agency. שלמה. אם יש agency, זה agency של פנטזיה. זאת אומרת, זה agency שלנו שהוא נמצא רק בעולם החלומות, שבהם אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה דברים, אבל עולם המציאות שונה כמובן מעולם החלומות. אני חושב שעולם החלומות הוא פנטסטי, הוא יכול לתת לנו תמריץ נהדר לעשות טוב יותר, הוא יכול גם לסייע לנו להבין את עצמנו. אבל בסופו של דבר אנחנו פועלים בעולם האמיתי, נכון? אני כרגע לא חולם, אני חושב, אני יושב כאן מולך באולפן ואנחנו משוחחים. מה נמצא פה במתח הזה שבינך לביני שיכול לחולל משהו, נניח בשיחה הזאת, או מעבר לזה במרחב הפוליטי? לפעמים קל מאוד לאבד קשר עין עם המציאות, עם המגבלות של הריאליה הזאת, לשקוע לגמרי בעולם החלומות, ואז התקווה הופכת למשאלת לב. ובמובן הזה, אני אומר ככה בהערה מוסגרת, תקווה יכולה להיות האויב הכי גדול של תקווה. כלומר, כאשר אנחנו הולכים למה שקירקגור כינה תקווה כנגד תקווה, hope against hope, והוא דיבר על המקרה של אברהם ועקדת יצחק, אנחנו יכולים ללכת לנקודה שבה תקווה שוחקת את עצמה, שבה היא הופכת למשאלת לב, היא הופכת להיות משהו שהוא כל כך מנותק מהמציאות, שהיא הורסת לעצמנו את היכולת לקוות באמת ובתמים, ולכן גם לעשות, כי זה חלק מהתקווה, יש לזכור, כדי שיהיה טוב יותר. אבל צעד אחד מעבר לכך, מחכה התהום, האפלה שאליה כיוון כששאלת על ייאוש. במשאלת לב אנחנו עדיין לא לגמרי שם, אבל אנחנו כבר מכשירים את הקרקע. כי משאלת הלב תפגוש במציאות, תפגוש במציאות הקשה. ואז התהום מחכה לנו, אז הייאוש מחכה לנו. יכול להיות שמשהו כזה אנחנו חווינו בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, הייתה לנו איזושהי משאלת לב שאיכשהו אפשר לקנות את החמאס, אוקיי? אפשר לשלם במזוודות של כסף כדי שהם באיזשהו מקום יוותרו על האידיאולוגיה שלהם. והתהלכנו עם משאלת הלב הזאת. זאת לא הייתה תקווה אמיתית, כי היא לא התבססה בצורה אמיתית, כנה, משמעותית, על מציאות חיינו. התבססה על משהו שרצינו לדמיין.
משאלת לב, כן.
כן, רצינו לראות אותם כך. תחשבי על האופן המזלזל כל כך, שהתייחסו אל התצפיתניות. מה פתאום? תשמחי עלינו, אנחנו יודעים. אוקיי? מה אנחנו באמת יודעים? פה אותה שאלה של קאנט. מעט מאוד. והמעט הזה שאנחנו יודעים, נשען במידה מכרעת על משאלת לב. כך אנחנו רוצים לראות אותם. אנחנו רוצים לראות אותם כמי שאפשר לקנות אותם. אגב, יכול להיות שלא במקרה, אני לא יודעת כמה את רוצה ללכת למרחב הפוליטי הזה, אבל יכול להיות שלא במקרה האסטרטגיה הזאת כלפי החמאס, הגיע ממישהו שאולי זאת באמת תפיסת העולם שלו. אוקיי? שכל עוד יש לי כוח, לא כל כך משנה לי האידיאולוגיה. וכמו שאולי אפשר לקנות אותי במובן מסוים, אפשר גם לקנות אנשים אחרים. זה לא היה נכון במקרה של חמאס. זאת הייתה משאלת לב, וכשאנחנו פגשנו במציאות, כמו שקורה כמעט תמיד כשמדובר במשאלת לב, אז התהום הזאת של הייאוש מחכה.
אז היה שם רגע של ייאוש. כשאתה מדבר על תקווה, אתה מדבר גם על ההפך, אולי זה לא ההפך, שזה הרוע. למה אתה קושר רוע לתקווה?
אני לא הייתי אומר שרוע הוא ההפך מתקווה, הרוע כמובן הוא ההפך מהטוב, וצריך להבדיל כמובן בין הרע לבין הרוע. הם לא היינו אח בהקשר הזה. ולניטשה היו כל מיני דברים מעניינים לומר על המתח הזה בין good and bad and good and evil. אני חושב שמה שהאפשרות של הרוע מציבה בפנינו, זה אחד מהאתגרים הכי דרמטיים בפני תקווה. שוב, אני לא חושב שזה ההפך מתקווה. אפשר לדבר על ההפך במובן של הזכרת קודם לכן ייאוש. אולי אפילו מעבר לכך, ציניות שמתחברת גם להיבטים של פחד, אם תרצי אפשר לגעת גם בכך. רוע הוא כמובן נמצא בנקודת ההיפוך מהטוב. השאלה כיצד אנחנו יכולים עדיין להתכוונן לעבר הטוב, אוקיי? לרצות בטוב הזה, להכיר באי הוודאות, בספק העמוק ביחס לאפשרות להשיג אותו, ועדיין לגייס את אותם תעצומות נפש וגוף כדי לפעול למען הטוב.
ככל נוכח שהרוע, רוע.
בדיוק. ככל שהרוע חזק יותר, ככל שהוא נוכח יותר בחיינו, ככל שהוא מצמית יותר, ואני חושב שבשבעה באוקטובר הוא היה הכי מצמית שכולנו חווינו במחיינו, לפחות במרחב החברתי, הציבורי. קשה יותר לגייס תקווה, קשה יותר לגייס את העצומות הנפש שלנו. קל יותר לשקוע בהפך מתקווה, שזה ייאוש, ועוד יותר מזה, כמו שהזכרתי, ציניות. כלומר, אתה מסתכל על העולם ואתה אומר, אם יש כל כך הרבה רוע בעולם, כנראה שזה משהו שהוא עמוק עמוק בלב. כנראה שזה משהו שהוא עמוק עמוק בטבע האנושי. לא ארוכה מכאן הדרך למסקנה שבסופו של דבר, אנשים בטבעם הם רעים. ואם אנשים בטבעם הם רעים, אפשר בקלות לפנות אל גישה צינית, אל העולם, אל טבע האדם, וגם לעבר אל הסיכויים לעתיד טוב יותר. ומכאן ההזניחה כמעט מתבקשת של התקווה. כי איזה תקווה כבר יכולה להיות לנוכח רוע שהוא כל כך דומיננטי וכל כך אינהרנטי, כזה שתמון בנו, עמוק עמוק בפנים.
אני עשיתי, תוך כדי שאתה מדבר, התחלתי לדמיין דברים. אז דמיינתי, אוקיי, נוכח רוע, אני יכולה להרים ידיים, ואז אמרתי, רגע, אבל לא בטוח שאני ארים ידיים, אולי אני גם אחשוב שאני צריכה להיות רעה. ואז בעצם הטוב שלי הופך להיות הדבר הזה, עם זה אני מממשת את הפעולה.
נהדר, אני חושב שזאת שאלה פנטסטית, מאחר שהיא מסייעת לנו להציב הסתייגות שהיא חשובה בעיניי, להבנת התקווה. כשאנחנו מדברים על תקווה, או קודם לכן הזכרנו עושר, כל מיני רגשות, חוויות, שבעינינו הקונוטציה שלהם היא באופן כמעט אוטומטית מאוד מאוד חיובית. קל מאוד לשכוח שבתקווה כשלעצמה, אין שום דבר שהוא אינהרנטי טוב. השאלה למה אתה מקווה בסופו של דבר. ואנחנו יכולים לעלות בדעתנו, אני חושב שכולנו כאן יכולים לעשות את התרגיל הזה, שבה גם אנשים שאנחנו חושבים עליהם בתור אנשים מאוד רעים, מקווים למשהו. אוקיי? כשאותם מחבלי חמאס יצאו לטבח של השבעה באוקטובר, אני מניח שלפחות עבור חלקם הייתה תקווה. כן? הייתה תקווה, הייתה תחושה שהנה יש פה את הדבר הטוב, להרוג, לחטוב, להתעלל בכמה שיותר ישראלים, יהודים וכן הלאה. אוקיי? אין אולי ודאות גמורה שאנחנו נצליח לעשות את זה, אוקיי? יש פה את המרכיב של אי-הוודאות, ויש כמובן את האג'נסי, אנחנו יוצאים ועושים את זה. עכשיו, אני נוטה לחשוב שבמקרה של חמאס, גם הפעילים וגם המנהיגים שלהם, זאת תקווה שגולשת כבר לעבר מה שדיברנו עליו בקצרה, אמונה. כלומר, יש כאן תשתית אמונית שמציעה סוג של אוריינטציה מאוד מאוד מוחלטת.
יש אידיאולוגיה.
כן, בדיוק. יש פה תפיסה מאוד מאוד קטגורית וקטגוריאלית, אוקיי? ולא רק במובן של הציווי הקנטיאני, של הציווי הקטגורי. מה טוב ומה רע? ברור לגמרי מה טוב ומה רע. זאת אומרת, אין כאן ספק שיש בתקווה, ויש אמונה ברורה שכך צריך לעשות. אני מניח שיש מרכיב מסוים של אי-ודאות ביחס לסיכויים האופרטיביים, המעשיים, שהם יצליחו לעשות את כל מה שהם זממו, והם יצליחו כמובן כל כך הרבה. אבל תקווה כשלעצמה לא אומרת שאתה תרצה דבר שבעינינו, אוקיי, שאנחנו שנינו שיושבים באולפן, חושבים שהוא טוב. אני יכול בקלות לדמיין את היטלר, מקווה, אוקיי? מקווה בעיני, עבור משהו שאנחנו נתפוס אותו כתועבה מוחלטת, אבל הוא מקווה, כי בעיניו זה דבר טוב. ואגב, צריך לזכור, מבחינת לא רק היטלר, בכלל באידיאולוגיה הנאצית, להיפטר מהיהודים זה לא רק היה העניין הגרמני של הגזע הארי. הם משרתים את האנושות, אוקיי? העם היהודי, הגזע היהודי, הוא טפיל על האנושות עצמה, ועכשיו היטלר מסייע לתת תקווה לאנושות השלמה. וזה נמצא שזה נמצא בליבה של הנאציזם. וצריך לזכור את ההיבטים האלה. בעצם העובדה שאנחנו נפנה, נניח, למשל, פוליטיקה של פחד ושל ציניות לעבר תקווה, זה כשלעצמו לא פותר את בעיות עולמנו. זה רק פותח פתח תקווה, סליחה על הביטוי, כן? אבל זה מציע פתח תקווה לאפשרות למשהו טוב יותר.
אבל אין בכל זאת איזה טוב, אם דיברנו על קאנט, טוב שכולם יודעים שהוא טוב?
בשאלה נדרת, נכון, ואת בצדק מציעה את קאנט כאפשרות אחת לראות את זה. אז היה לו את הצו הקטגורי, שבסופו של דבר הולך לכלל הזהב, אל תעשה לרעך מה ששנוא עליך, כן? תחשוב בעצם שאתה מחוקק לעולם כולו. וזה בסדר כסוג של איזושהי הנחיה, וג'ון רולס, למי שמכיר את הכתבים שלו, ומסך הבערות, וניסיון לחשוב, זה בעצם מהלך שיש בו יסודות שהם קנטיאנים. אבל בשני המקרים, גם במקרה של קאנט, גם במקרה של רולס, יש פה בעיה שהיא אינהרנטית. כי אנחנו לא חיים באיזושהי ספירה אמורפית, כלל אוניברסלית, מין איזושהי תודעה קוסמופוליטית כזאת, שמנתקת אותנו מכל הוויית המציאות שלנו, כפי שאנחנו מכירים אותה. זה לא אופן שבו אנחנו חווים את חיינו. אנחנו חווים את חיינו בצורה אחרת. התקווה שלנו היא תקווה, באשר היא קיימת, היא תקווה שבצורה כזאת או אחרת, נקשרת, כרוכה, באופן שבו אנחנו מכירים את עצמנו, מרגע לידתנו במידה מסוימת, ועד לנקודה האחרונה, כן, רגע מותנו. ובהקשר הזה, אני חושב שאנחנו נתקשה מאוד למצוא מוסר כמו קנטיאני, אוניברסלי, שהוא תקף באותם רגעים שהם יותר מעשיים, בתכלס. אוקיי, מה לעשות עכשיו? הרי קאנט למשל טען שאנחנו צריכים להגיד את האמת לאותו רוצח שנוקש בדלת ושואל אותנו, איפה ההורים כדי שאני אוכל לרצוח אותם? אני מניח שרוב האנשים יגידו, לא, עד כאן. וזה נכון לגבי הרבה מאוד מההיבטים המוסריים של חיינו. אני חושב שחלק מהבעיות הגדולות שאנחנו חווים, גם באופן אישי וגם במרחב הציבורי שלנו, הוא שאנחנו ממעטים להתמודד עם הדילמות המוסריות האלה, שיאפשרו לנו ללטש לעצמנו, לעצב לעצמנו, את אותו מצפן מצפון שדיברתי עליו קודם לכן. אנחנו נמצאים כל הזמן בעולם שמציב בפנינו דילמות אפשריות, ואנחנו פעם אחר פעם דוחים את הדילמות האלה. מעדיפים שלא לראות אותם כהווייתם, להתכחש להם בצורה כזאת או אחרת, כדי שאנחנו נוכל להרגיש טוב יותר בינינו לבין עצמנו. וזה קרה עם הקורונה, מה הדבר הנכון לעשות? אלה דילמות מוסריות של חיים ומוות. זה קורה עכשיו בעקבות הטבח, בזמן המלחמה, לנוכח המלחמה מול חמאס ושאלת החטופים. אוקיי? אלה דילמות מוסריות, אלה דילמות עמוקות, שהרבה פעמים אנחנו פשוט מנפנפים אותם בצורה כזאת או אחרת, כדי שלא לחשוב עליהם יותר מדי. אנחנו מעדיפים את הקטגוריות, שלפעמים הן קטגוריות של זהות, לפעמים הן קטגוריות של מפלגה פוליטית, או של אידיאולוגיה.
אנחנו מעדיפים, כן, לטטא את אי-הוודאות.
לטטא את אי-הוודאות ולהרגיש שאנחנו חלק ממשהו, אוקיי? אז זה לא משנה כרגע אם אני אחשוב למשל, כן, מלחמה בכל מחיר כנגד החמאס, ולא משנה מהן ההשלכות, ולא משנה מה יקרה לחטופים, או מהצד השני לבוא ולהגיד, כן, את כולם עכשיו בכל מחיר, אוקיי? אלה שתי תפיסות ששתיהן, במובן הערכי, אפשר להגיד שתיהן לגיטימיות, בוא ניכנס פה לדילמה ביניהם. אבל ברגע שאני מכניס את עצמי לתוך מחנה מסוים, ולא מתלבט מספיק, כן, לא מהרהר ומהרער מספיק, על תפיסת העולם שלי, גם של אחרים, אבל הכי חשוב על עצמי, ברגע שאני לא עושה את חשבון הנפש הזה, בעצם אני מוותר על היכולת לתקווה שהיא יותר שלמה ועמוקה במובן הזה שהיא מתחברת לעצמי שלי. לא רק לזהות שלי, לא רק אני בתור, נניח, אני במקרה הזה ירושלמי, ואני פרופסור, ואני באוניברסיטה, ואני גבר, ואני נניח ליברל, מה שזה לא יהיה, אוקיי? נעזוב את הקוטגוריות האלה, נשים את זה רגע בצד, מה אני? ואני יכול לתת לעצמי שם, כן, אוריאל וכן הלאה, אבל אפילו לשים בצד את השם. עצמי, בן אדם, שיושב עכשיו ומדבר איתך, מה אני חושב על הדברים האלה?
דיברנו על התקווה שלנו, כאילו יש שם מרכיב חברתי וסולידריות, לבין רגע להתנתק משם ולקחת אחריות על עצמי בתוך הדבר הזה. יש שם גם וגם.
כן, כן, המתח הזה, שאלה פנטסטית, המתח הזה נמצא ממש בליבה. אני אותי אומר שאין כאן נתק, יש כאן הבדל. וכדי ליצור את החיבור, אנחנו צריכים לעמוד על ההבדל בין השניים. כלומר, אם אני לא אעצב לעצמי את המצפן שלי, ואת לא תעצבי לעצמך את המצפן שלך, איך באמת ובתמים נבוא ביחד כדי ללכת אל אותו צפון, כן, אל אותו אופק לצורך העניין, שאנחנו רוצים להגיע אליו? לא יהיה פה חיבור אמיתי, כי אני לא אגיע מתוך עצמי, ואת לא תגיע מתוך עצמך. אולי נגיע מתוך הזהות שלנו, מתוך איזושהי אידיאולוגיה שמישהו קבע לנו, מתוך מנהיג שאמר לנו כך או אחרת. שותפות אמיתית, אחווה אמיתית, סולידריות אמיתית, לפי דעתי יכולה לנבוע רק מתוך הכרה בראשיתית שלנו כאינדיבידואלים. אני בסופו של דבר, אני עם עצמי. תראי, פסקל אמר, אחת מהאמירות היפות שלו, שכל צרות האנושות נובעות מחוסר היכולת של אדם לשבת לבד בחדר. ותחשבי עד כמה זה גורף אותנו בתקופה הזאת, כן? עד כמה כולנו, תנו לנו רגע לבד ושאר אנחנו שולפים את הטלפון שלנו, כן? בוא נראה מה קרה עכשיו. בוא נשחק איזשהו משחק, בוא נקרא אימיילים, בוא נהיה במדיה חברתית, מה שזה לא יהיה. כל כך קשה לנו להיות עם עצמנו. כל עוד אנחנו לא נתיידד עם עצמנו במובן הזה, כל עוד לא ננהל כמו שאנחנו עכשיו מנהלים דו שיח בגובה העיניים, את מסתכלת עליי, אני מסתכל עלייך, אנחנו מדברים, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדבר כך עם עצמנו, בפנים, בראש שלנו. מי שרוצה שיגיד את זה בקול, מי שרוצה שיגיד את זה בשקט, אבל לתת את הזמן הזה. צאו להליכה, תשכבו בבוקר חצי שעה לפני שאתם קמים מהמיטה, או בלילה, מה שזה לא יהיה. לשיחה שהיא פתוחה. וזה לא רק קטע של מיינדפולנס, לתת למחשבות לא. להיות עם המחשבות. להיות עם המחשבות, גם המחשבות המטרידות, גם המחשבות שמאתגרות אותנו, בעיקר המחשבות האלה, שיש בהם יסוד של חשבון נפש. אלה הרגעים שבהם אנחנו מבררים לעצמנו את עצמנו. מבררים לעצמנו את העולם. יכולים לפענח טוב יותר את הטוב. יכולים להבין טוב יותר איך להתמודד עם הרע, להבין את המקום שלנו, את האג'נסי שלנו, לנוכח אי-הוודאות.
אז בואו נחזור ל-7 באוקטובר, או היום, ביחס אחרי ה-7 באוקטובר.
היום שאחרי שהוא עדיין לא היום שאחרי.
בדיוק.
כן.
אז אמרת קודם, ואתה תתקן אותי אם אני לא מדייקת, שהיה איזשהו תהום, שהגענו לאיזשהו תהום ביום הזה, שהייתה לנו איזו משאלת לב, שהדבר מנוהל כך או אחרת, ובאותו יום הגענו לקצה התהום כבר כאילו לא, לייאוש. עכשיו, האם זה השתנה? איך אתה היום במרחק של כמה חודשים מהאירוע, שבו אנחנו כן פועלים נוכח מה שקרה, וגם התחילו, יש פעולות צבאיות קונקרטיות, יש הפגנות. איך אפשר להכניס את התקווה לשיח הזה?
מה שאנחנו חווינו ב-7 באוקטובר, היה התמודדות עם הרוע האנושי. הזוועות שהתחוללו שם, אלה דברים ש... תראה, אני אדבר על עצמי, אני לא העליתי בדעתי. ואני עוד הייתי מאלה ש, שמתוך מה שמוגדר מחנה השמאל, ביקרתי בלי הפסקה את העובדה שאנחנו מזניחים ובעצם לדעתי נוטשים במשך שנים ארוכות את תושבי הדרום. ולא העליתי בדעתי דבר כזה. ואני זוכר את, את התחושה שלי באותו 7 באוקטובר, אני זוכר את, אנחנו גרים בירושלים בגבעה הצרפתית, ויש לנו את מחנה הפליטים שואפת ואת, ואת איסאוויה ממש מעבר למרפסת. ואני זוכר שראיתי את זיקוקין דינור ש, שהם העלו שם ב7 באוקטובר. שמחה. ואני זוכר שחשבתי עצמי, כאילו, אני עכשיו, אנחנו פה יושבים בבית, והילדים שלי, כאילו, מה עכשיו? כאילו, אם בא להם לעשות משהו דומה לזה, הם יכולים. אוקיי? 5 דקות, מי ישמור עליי? אני בטח אין לי את היכולות לעשות את זה, אוקיי? עם או בלי כלי נשק. ואני חושב שבאותו לילה, לנוכח הרוע הזה, אני לא בטוח שזה היה רגע של ייאוש, אבל זה היה רגע של, זה היה רגע לא ספק של פחד. ובסוף, אמרתי, טוב, יאללה, אני אקח את הילדים להורים שלי, שגם גרים בירושלים, במקום יותר רחוק. ואני זוכר שלילה למחרת, אנחנו החזרנו אותם לבית. אני חושב שהסיבה המרכזית זה תקווה לנוכח רוע. כלומר, התקווה שלי שבסופו של דבר, גם אם הם יודעים, אוקיי? השכנים שלנו בעצם, שאם הם רוצים, הם יכולים לעשות דבר כזה, התקווה שלי שבסופו של דבר, הם יעדיפו שלא להתחבר לצדדים האפלים ביותר באנושיות שלהם, וגם שלנו. וצריך לזכור את זה. כלומר, הצדדים האפלים נמצאים באנושיות של כולנו כאן. אני לא מנסה לטשטש הבדלים שהם לפעמים תרבותיים, דתיים, אבל אני חושב שבמקרה הזה צריך להכיר בכך, שכולנו חלק מהמרקם האנושי הזה. האפלה נמצאת בכולנו, מיותר מפחות, והשאלה הגדולה מה אנחנו עושים עם האפלה הזאת. ואני חושב שהשאלה הגדולה מול השבעה באוקטובר, היא כיצד אנחנו יכולים לטפח את התקווה בטוב שבאדם. וחלק מהתקווה הזאת, צריך לומר, היא להיאבק ברע. ולפעמים להיאבק ברע זה אומר לחסל את הרע. ואז השאלה עולה, אוקיי, אז איך אנחנו נזהה רע שיש לחסל אותו, לעומת מה שאולי אפשר להגדיר הרע במיעוטו, שלפעמים איתו אתה חייב לשתף פעולה, כדי להביא ליום טוב יותר. וזה שוב, חוזר לעניין הזה של להכיר במציאות, לעזוב משאלות לב, להכיר במציאות כמו שהיא. היה את אותו קליפ שהיה בעיניי מדהים מבחינה הזאת, אני חושב שהרב של הנחל שם, שבא ונתן נאום על כך שזה אחד מהחודשים המשמחים בחייו, הוא אמר בתחילת המלחמה.
אני יושב ומדמיין לי שבימים האלה אין את ההרוגים, אין את השבועים, אין את הפצועים. וברגע שאני מזיז אותם מהמסך, אני נשאר עם אולי החודש הכי משמח בחיים.
הוא אמר שזה החודש המשמח בחייו, כי הוא מסוגל להעיף מהמסך את המרכיבים הבעייתיים הללו, שמה שקרה ב7 באוקטובר, אז זה פשוט נהדר. כי הנה עכשיו העם היהודי בא ומראה לכל העולם מה טוב ומה רע, וינקה את הטומאה, ויגאל את האדמה. פנטסטי. פנטסטי במובן הזה שזה פנטזיה, פנטזיה משיחית לגמרי. ההיבריס העצום הזה, היבריס כמובן המילה מיוונית שמסמנת את היוהרה כמו אלוהית של בני אדם. אוקיי? שאנחנו כמו אל. ואני אומר, מחזיר עוד פעם לעניין הזה של להיות לבד בחדר, והדוגמה שנתתי עם הטלפונים החכמים. אוקיי? כי מה הוא אומר לנו? אם אני מזיז מהמסך, אם אני מזיז מהמסך את האנשים שנרצחו ושנפגעו ושנחטפו, מה זה עניין זה של להזיז מהמסך? זה המחשבה הזאת שבאיזשהו מקום אנחנו יכולים לברוא לעצמנו איזושהי מין מציאות אלטרנטיבית, שבה כוחות כמו מטאפיזים פועלים ומסדרים את העבודה. ואנחנו פשוט שליחיו, במקרה הזה של הקדוש ברוך הוא, שיפתור עבורנו את הדברים. בשעה שאני חושב שאפילו אלוהים, למי שמסתכל בספר הספרים, ולאופן שבו למשל יהושע מגדיר את העם היהודי ואת התפקיד שלו, הוא אומר, זאת בחירה שלכם. זה לא עם נבחר, זה עם שבוחר. זה עם בחירה במובן של אתם בחרתם במהלכים מסוימים. כאילו אלוהים בא ואומר לבני ישראל, אל תפילו את זה עליי. זה עליכם. וזה נמצא בליבה של תקווה. היכולת שלנו לבחור בצד כל הספקות האלה. ולא להיכנע לסוג של מין אשליות ופנטזיות בהקשר הזה משיחיות, שבהם אנחנו פשוט מעיפים מהמסך כל מיני דברים שלא מתאימים לנו.
לכן זו לא אוטופיה, זו תקווה. יש בה ריאליה.
כי בסופו של דבר דיברנו קודם לכן על העניין הזה של האופק, על החזון. הרי מה זה אופק? אופק זה המקום שבו השמיים פוגשים באדמה. אוקיי? שבו האפשרות של משהו טוב יותר. שהוא לא נמצא, הוא לא כרגע כאן, נכון? זה הראוי, זה לא המצוי.
וגם אל הפתוח.
לגמרי. בתוך המפגש הזה בין השניים, בין המצוי לבין הראוי. בין המציאות כפי שאנחנו מכירים אותה, עם כל הקשיים העצומים שיש בתוכה, לבין איזשהו חזון שכן ניזון בין השאר מהחלום שלנו, מהחזון שלנו, למשהו שיהיה טוב יותר. יש את המפגש הזה, ויש את המרחק העצום בינינו לבינו, ויש את ההכרה שחייבת להתלוות לתקווה. שזה לעולם לא יהיה שלם, זה לעולם לא יהיה מושלם. כמו אופק, תתקרב אליו ויתרחק ממך. אבל המסע שלעצמו הוא המשמעותי בהוויה ובחוויה האנושית. כלומר, היכולת שלנו לראות את השניים, את המצוי ואת הראוי, לחבר ביניהם וללכת ביחד לקראת אותו אופק, כדי שלא ליפול אל האופל בסופו של דבר, אל האופל הזה של התהום, של הציניות, של הפחד, שבהם אנחנו מפחידים את עצמנו ואחד את השני. שבהם אנחנו, כדי לצאת מהפחד הזה, מדמים את עצמנו או לחיות או לאלוהים, אוקיי? או ליצורים שאין להם את היכולת הזאת לבחירה, או לאלוהים. כי בסופו של דבר, תראי, המצב האנושי הוא מצב של בחירה בלי שליטה. זאת, אם תרצי, הטרגדיה האנושית. זה חוזר עד לנרטיב התנכי, המקראי, אוקיי? של עץ הדעת עוברה והפועל היוצא של מה שקרה שם. יש לנו בחירה, כמו אלוהים. אין לנו שליטה. ולכן אנחנו לא אלוהים. אבל יש לנו בחירה, ולכן אנחנו לא כמו בעלי חיים שאינם אנושיים. ויש משהו כמעט טרגי במתח הזה, אבל יש גם משהו כל כך יפה, כל כך נפלא, באפשרות לשלב בין השניים. ואנחנו כל הזמן בורחים בזה. כל הזמן בורחים, או מהעניין הזה של הבחירה, אנחנו לא רוצים את הבחירה, אנחנו לא רוצים את האחריות שנלווית לה, או שאנחנו לא מצליחים להתמודד עם העובדה שאין לנו שליטה, אז אנחנו מדמים את עצמנו לכל יכולים. הנה, הזזתי עכשיו מהמסך. אופה, תראו, הניצחון המוחלט.
אז נוכח כל המסע הזה שעברנו פה עכשיו, תן לי תקווה. תן לי איזה תקווה שלך שאתה איתה בתקופה הזו, שקשורה למצב של כולנו.
את רוצה את זה יותר פילוסופי, יותר מעשי?
מה שאתה רוצה.
בוא נלך אל התכלס. אנחנו מוצאים את עצמנו במבוי סתום, בין השאר לנוכח דילמות שקוראות את הלב ולפעמים את הראש, ולכן הבריחה הזאת לכל מיני פתרונות או תפיסות שהן מקלות עלינו. אני חושב שאם אנחנו נתמודד עם המציאות כפי שהיא, אנחנו נראה שבצד הקטסטרופה האיומה שנחתה עלינו, נקרתה בפנינו גם הזדמנות. נקרתה בפנינו הזדמנות, זו כמעט הקלישה שכל משבר הוא גם הזדמנות, אבל המשבר הזה שהוא כל כך עקוטי, המשבר החריף ביותר שידענו בהיסטוריה של מדינת ישראל, בהרבה מובנים בהיסטוריה הציונית בכלל. המשבר הזה מעניק לנו הזדמנות לקוות למשהו שהוא באמת טוב יותר. יש לנו פחדים עמוקים, ופחדים שהם מוצדקים. אני לא שייך לאלה שמנפנפים את הפחדים שלנו, למי שלצורך העניין בהקשר הזה נקרא לו הצד השני. אבל אם אנחנו נכיר בעובדה שכפי שאנחנו החברה הישראלית לא הומוגנים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא הומוגנים, אנחנו יודעים עד כמה אנחנו קרועים, אנחנו לא היינו צריכים לחכות השבעה באוקטובר כדי לגלות את הבעיות שיש בחברה הישראלית, כמובן לאורך כל המלחמה. אבל ראינו את זה לפני כן. אנחנו יודעים שמישהו שאנחנו מבקרים בחול ומסתכל עלינו כאילו אנחנו הישראלי הטיפוסי וכל הישראלים אותו דבר, שזה לא נכון. זה לא נכון גם בצד הפלסטיני. זה לא נכון גם בצד הפלסטיני. למי שמקריר ניתוחי שיח וסקרי דעת קהל שהוא בצד הפלסטיני, ברצועת עזה, תחת שלטון חמאס, הרוב המכריע היו נגד חמאס. נקודה. בסקרי דעת קהל שלא קל לנהל ברצועה, ועדיין הרוב היו כנגד החמאס. וכנגד שבירת הפסקת האש. מה עשו החמאס? שברו את הפסקת האש, בין השאר כדי לעגן את העוצמה שלהם מול התושבים שלהם. וכיום כמובן יש תמיכה מאוד גדולה בחמאס, אגב הרבה יותר בגדה המערבית מאשר ברצועת עזה. מסיבות ברורות, כי החמאס לא שולט עליהם בגדה המערבית. עכשיו, אנחנו מכירים את הדינמיקה הזאת. אנחנו הישראלים מכירים את הדינמיקה הזאת. אנחנו יודעים איך קל לשקוע בתהומות האלה של קיצוניות, של קנאות, של אלימות. אנחנו מכירים את זה על בשרנו, עשינו את זה בעבר. אנחנו יכולים לזהות, אם אנחנו נהיה מספיק קשובים, למנגנונים האלה גם בצד השני. ואחרי שזיהינו השאלה, אם עכשיו אנחנו מרימים ידיים ואומרים, טוב, ככה זה. ככה זה בני אדם, ככה זה אנחנו, ככה זה הם. לנצח נחיה על חרבנו, אנחנו יודעים איזה פוליטיקאים זה משרת. או שאנחנו מנסים, בזהירות, לא מתוך משאלת לב, אבל לחשוב על האפשרות שיהיה כאן טוב יותר. אנחנו מפחדים מעצמנו, וכל עוד נמשיך לפחד מעצמנו, מהבחירה שלנו, מההרהור וההרהור הפנימיים האלה. כל עוד לא נושיט יד לכל מיני חלקים בעם, כל עוד אני למשל לא אלך ואדבר עם המשפחה שלי, שרובה נמצאת בצד אחר, על השאלות הללו. אוקיי? אני לצאת למתנסים, לבתי כנסת, לכנסיות, למסגדים, לאיפה שזה לא יהיה. כדי לדבר עם אנשים, כדי לנסות לברר לעצמנו ביחד מהם יסודות האחווה הזאת. כיצד אנחנו יכולים מתוך המצפן האישי שלנו ליצור איזשהו מצפן ומצפון, שהוא חברתי, פוליטי, נתקשה להגיע לשם. בסופו של דבר אני אומר, זה בידיים שלנו. או כל כך הרבה נמצא בידיים שלנו.
פרופסור אוריאל אבולוף, פרופסור חבר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
על השיחה הזו. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לנועה בן הגאי ולחן עוז. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.